שלום לכולם, חורף טוב ובריא, הרבה שמחה אחרי כל החגים, וברוך השם מתחילים, התחלנו כבר את השנה במתיקות גדולה, ובעזרת השם מקווים לראות ברכה והצלחה והתקדמות במהלך הגאולה. אנחנו נעסוק היום פרשת נוח. קראתי לשיעור התיבה המלכותית. אז צריך להבין למה תיבת נוח היא תיבה מלכותית, מה העניין. נכון שעל פי הקבלה התיבה רומז למלכות, אבל מה העניין? מה אנחנו סתם זורקים סיסמאות? מה עומק הדברים? אז בואו נתחיל. מקור א', בראשית ח', פסוק שבסיום המבול, ותנח התיבה בחודש השביעי, כלומר כבר אחרי המבול, בחודש השביעי, בשבעה עשר יום לחודש, נותנים לך תאריך מדויק, על הרי ערערת. מה הערערת האלה? מה זה ערערת? על הרי ערערת. מה, אנחנו איזה פרסומת פה לאיזה חברה או משהו? מה העניין בהרי ערערת? ושבעה עשר יום לחודש השביעי, נחה הטבע. טוב, אומר הזוהר, ישר למים העמוקים, מקור ב', זוהר פנחס, ר' נ"ח עמוד ב', רבי אבא פתח, ותנח התיבה, תחזה, כל הני יומין, אזלת אימה על בניה, כל אלה הימים הולכת אימה על בניה, כלומר השכינה משוחחת על עם ישראל, בגין דלא ישלוט סתרה אחרה עליו, ובגין לשזבלון, כדי שיהיה קל נסביר כבר עכשיו, יש כל מיני דעות איזה חודש זה החודש השביעי. יש אומרים סיוון, יש אומרים ניסן. הזוהר אומר בחודש השביעי, תשרה. תשרה, שאנחנו עכשיו בכוח תשרה, כפחי תשרה. חודש תשרה, זה בחודש השביעי. אז כל הימים האלה של חודש תשרה, דיינו ראש שנה, יום הכיפורים, הולכת האימא, השכינה, ומשוחחת על הבנים שלה, בגין דלי שלוט סתרה אחרה עליו, ובגין לשזבלון, כלומר, כדי להציל אותנו, לשמור עלינו. כיוון דשתזיבו בנה, כלומר, ניצלו בניה מהדינים של ראש שנה ויום הכיפורים, והיתבין בסוכות, יושבים בסוכות, בשמחה. מתנתרין, נשמרים, בנתורה יום הקדמאה, כלומר יום ראשון של חג הסוכות, שמורים בסוכה, הלאה. ויום התניינה, יום שני של חג סוכות, פקד תלון לישראל, למעבד צהודתה, לממנן דשאר המין, ואיהי לשריית המן. ביום השני מקריבים את כל הפרים, מתחילים להקריב את הרי יש הקרבת פרים בסוכות, אז ביום השני גם כן מקריבים פרים, וידוע שהשבעים פרים שהולכים ופוחתים מיום ליום, הם בעצם כנגד אומות העולם. אז אומר, עדיין השכינה עדיין לא שם. מה זה לא שם? ברור שהיא שם, אבל כנראה שעוד לא בהתגלות. ואז שימו לב, ביומה תליטאה, יום שלישי לחג הסוכות, מה שמכונה הוא שפיזין יעקב. דאי הוא י"ז לחודש, עוד פעם, אני מזכיר, ותנח התיבה, בחודש השביעי על פי הזוהר זה תשרה, בשבעה עשר יום לחודש זה י"ז תשרה. סוכות מתחיל בתתוו, תתוו, תתזיין, י"ז תשרה, זה יום שלישי של חג סוכות. אומר הזוהר שמשהו מיוחד מתרחש ביום השלישי של חג הסוכות. ממשיך הזוהר ואומר, ביומת אליטאה, יום שלישי של חג הסוכות, דאי הוא י"ז לחודש, חודש תשרה, שריעת למשרה עלי הוא, מתחילה לשרות על עם ישראל. הדא הוא דכתיב, ותנח התיבה, ותנח זה לשון של ותנח עליו רוח השם וכו', ותנח התיבה בחודש השביעי, והתיבה רומז לשכינה, בחודש השביעי, בשבעה עשר יום לחודש, על הרי ערערת. מה זה ערערת הזה? מה זה? אומר הזוהר, טורין, כלומר הרים, דחל לבטין ומרדין שרן בגוויו, שכל הקללות והדברים הלא טובים שורים עליהם. כלומר, ערערת מלשון ארור. ותנח התיבה בחודש השביעי, בשבעה עשר יום לחודש, דהיינו י"ז תשרי שלישי לחג הסוכות, על הרי ערערת, מה פירוש? השכינה, מה שנקרא, יושבת, שולטת, מדכאת את הארור, את הדברים הלא טובים, את כל הדינים, כל הדברים, הדינים הרעים אני מדבר, כן? הדברים הלא טובים, היא מכריעה אותם. מתי? יום שלישי של חג סוכות. אומר הנועם אלימלך, רק תראו כמה שחסידות, זה בעצם למעשה קבלה ככה רעיונות, איך אומר הרב קוק, מחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה. אז תראו איך הנועם אלימלך ממש ממשיך את הזוהר הזה. אומר הנועם אלימלך לפרשת נוח, זכותו יגן עלינו, רמז שעיקר, כלומר בחודש השביעי, כן? רמז שעיקר הוא לאדם לתקן את מעשיו בחודש השביעי, הוא תשרה. ואז תפילתו רצו יותר משאר ימות השנה, כן? תרשו השם בהימצאו. וזה ותנח התיבה, דהיינו, לאחר שעברו גם כן ימי החג, שני ימים הראשונים, וקיים בהם מצוות סוכה ולולב, כלומר יומיים כבר של סוכה ולולב, ואז יש כוח לקדושה לשלוט על הרי הררת. מה זה הררת? רמז להקליפות, לשבר אותם על ידי הקדושה. ממש זוהר, זוהר בנועם אלימלך. כיפשו אותו ממש. אז מה הוא אומר? הוא אומר, יומיים של חג סוכות, יומיים הראשונים, זה כביכול הקדושה ככה מתחילה להתגבר, ואז ביום השלישי, זהו, היא נחה, היא יושבת, ותנח התיבה, בחודש השביעי, תשרה, ב-17 יום על החודש, י' ז' תשרה, שלישי של חג הסוכות, על הרי הררת. כלומר, על כל הארור, על כל הלא טוב. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה, ואומרים, קודם כל, מה זה, זוהר מתוק מדבש שאין כמוהו, וגם ההסברה המתוקה של הנועם אלימלך, אבל שואלים את עצמנו, כל הנושא של הארור הזה, מה זה הדבר הזה? אז כמובן, לאן זה חוזר? זה חוזר לחטא אדם הראשון, בואו נראה מקור ג', והרי כל שנה כמעט, ואנחנו לא מצליחים לעשות שיעור על בראשית, אולי פעמיים הצלחנו בכל השנים, כן? בגלל הסמיכות של סוכות לבראשית. אז בואו בכל זאת, שיהיה לנו איזה טעימה מבראשית. אז מקור ג', בראשית ג' נאמר ככה, ארורה האדמה בעבורך. מה זה הלשון הזאת, ארור? מה זה השפה הזאת? מה פירוש המילה הזאת? אומר הגמרא בשבת, אומרת הגמרא בשבת, עין ג' עמוד ב', תנא. הקוצר, הבוצר, והגודר, והמסיק, מלי, והמוסק צריך להיות, והאורה. אז כולן מלאכה אחת, בעצם כולם קוצר, מלאכת קוצר בהלכות שבת. מסביר רש"י, גודר בתמרים, ומוסק בזיתים, אורה בתאנים. מי יודע מה היה עץ הדעת? יש כמה דעות, יש דעה שזה חיטה היה, אבל אחת הדעות זה תאנים. ולכן העצים שהיו מביאים למערכה בבית המקדש, היו עצים של תאנה, כי ממקום חטאו שם כפרתו. אז העץ הדעת היה עץ תאנה. איך קוראים לפעולה של לקחת פירות מעץ הדעת, מעץ התאנה? אורה. אורה, האם זה מזכיר את ארורה אדמה בעבורך? כביכול, בגלל שהיא ארתה באלף, כן, הנחש ארה, תאנים, נתן לה לאכול מעץ הדעת, האריה הזאת ערירה את האדמה. אולי, אולי. טוב, בכל אופן, גם אצל הנחש, נאמר בבראשית ג' ויומר, ואנחנו עדיין מחפשים מה זה לשון ארור, שרמוס גם במילה אררת, כן? אז בראשית ג' ויומר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה. מה זה ארור? אומר הדק, שיחסרו רגליו שהיו לו מתחילה, כלומר לנחש הייתה יכולת ללכת בקומה זקופה, היו לו רגליים. אז עכשיו יחסרו לו רגליו שהיו לו מתחילה, וכל לשון מהרה, אומר הרד"ק, הוא עניין חיסרון. מה זה כללה? מה זה ארור? חסר. והברכה בהפך היא תוספת טובה. כן? עכשיו, עד כאן, אז טוב, אז הבנו, מה זה ארור? חסר, איזה חיסרון. אבל יש לנו שאלה. בבראשית פרק א', מתחילה הבריאה, ויומר אלוהים יהי אור ויהי אור. עכשיו, בעברית, כשאני רוצה לעשות משהו יותר חזק, אני מכפיל את האות האחרונה, כן? אז נגיד לב מלבב, כן? או כל מיני מילים, זה בעצם חיזוק, אתה מכפיל את האות האחרונה. אז כשאתה אומר לי, יהי אור ויהי אור, יופי. עכשיו אם אני רוצה לעשות הרבה אור, אז אני מערר, לא? אז איך מאור נהיה לי פתאום ארור? איזה מין דבר זה? איך השורש הזה, ארור, איך יכול להיות שהוא כל כך דומה למילה אור? אם אור, אז מה ארור? איך יכול להיות? לא, 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 כאילו, תחפש לך מילה אחרת, תקרא לזה חסר, תקרא לזה חסחס, לא יודע מה תקרא לזה, מה אתה קורא לזה ארור? ארור זה משתמע כמו אור חזק יותר, לערר, להעיר, מה? אתה מאיר? אז מה את רוצה להגיד? שיש שם וו באור, כן? נכון, זה הערה נכונה, יכול להיות, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להבין בכל זאת, האלף והרישה האלה שנמצאות כאן, ארור זה עדיין שורש שנמצא גם באור, ולערר זה נשמע כאילו לאור, לאור. אז איך יכול להיות ששורש של אור הופך פתאום לחיסרון גדול? לא מובן. טוב, נמשיך הלאה. אומר התפארת שלמה, ספר חסידות, שהוא בעצם מדבר הרבה מאוד על מידת היסוד, הקדושה והצניעות. אומר התפארת שלמה, מועדים על ההושענות, מקור ד' בהושענה המתחלת, אדמה מערר וכו', רזון מכללה, שיבולת מצינמון וכו', אחת ההושענות, כאילו שיושיע אותנו ויציל את האדמה מהארור. אז אדמה מערר, כן? אז אומר, בהושענה הזאת, כל התפילה זו, היא מיוסדת על התבועה ועל הפירות, שלא יתקלקלו. והיא הקפה השישית. הרומז נגד יוסף, בחינה צדיק יסוד עולם. למה? שכל התבואות אשר עצרו המצרים, הרי המצרים ניסו גם כן לעשות מחסנים כדי לשמור פירות לפני שיבוא הרעב. אז כל התבואות אשר עצרו המצרים היו נרכבים, ושלו של יוסף הצדיק נשאר קיים, מפני כי מידתו הוא משומרי הברית, שלא פגם ולא קלקל. כלומר, כיוון שהוא צדיק יסוד עולם, שלא קלקל בעניין שמירת הברית, אז לכן הפירות שלו לא נרכבו. מה הקשר? לכן גם השפעה שלו לא נתקלקל כלל. וזה שאנו מעוררים עתה זכותו להגן על הפירות ותבואות השנה, שלא יתקלקלו חס ושלום. אז לכן זה בהקפה שישית הרומזת ליסוד, ליוסף הצדיק. אנחנו תפעלים על הפירות, כן? פרי צדיק, על הפירות. כן? אז עץ פרי עושה פרי, עץ פרי זה צדיק שעושה פירות. כלומר, שבסופו של דבר כשאדם שומר על הקדושה ועל הצניעות ועל השפע שעובר דרכו, בעצם הוא משפיע טוב גם לפירות שלו. אז לכן במידת יוסף הצדיק אנחנו מתפללים על הפירות. וזה יש לרמז בדברי קודשו של רשי זל בפרשת נוח, אומר התפארת שלמה, בפסוק והקימותי את בריתי, כשהוא אומר לנוח והקימותי את בריתי, ברית היה צריך על הפירות, נוח היה צריך ברית על הפירות שלא ירקבו. פירוש, מידת הברית, לא סתם ברית, אלא מידת הברית של צדיק יסוד עולם, בחינת צדיק יסוד עולם, היה צריך על הפירות שלא ירקבו, כי נוח היה גם כן משומרי הברית קודש. כלומר, גם נוח היה בדור של קלקולים איומים בתחום הזה, שאיש עם איש, אישה עם אישה, חיות, רחמנא ליצלן, ונוח היה צדיק, הצדיקות שלו גרמה שהפירות יישמרו, וזה בעצם אנחנו רואים עכשיו, שיש איזושהי השפעה כביכול מנוח, אחר כך מיוסף הצדיק, ובכלל מצדיק על הפירות, על הפירות, כאילו התפשטות אל המציאות הסביבתית, כתוצאה מהעובדה שאתה צדיק שמור, כן? צריך להבין את זה יותר לעומק, בהמשך יהיה קצת יותר עמקות, אבל כבר עכשיו יש פה הבנה מאוד עמוקה. אומר השפת אמת, פסח שנת תפרי סמך ב', והדברים קל וחומר, אם נתערה האדמה בעבור האדם, אם האדם יכל לגרום לאדמה להיות ארורה, מה, בגללו, מכל שכן שעל ידי זכות האדם ניתן ברכה להאדמה. אם יש כוח לאדם להביא עירור לאדמה, בוודאי שיש לו כוח להביא ברכה לאדמה. ועל ידי החטא, אותו חטא של האדם הראשון, נתערב פסולת בתבואה, כמו שכתוב, וקוץ ודרדר תצמיח. ועל ידי מצוות העומר, מתברר התבואה. כי שם הוא מדבר על העומר. אבל ממשיך השפת אמת ואומר, וכן בכל המועדות יש ברכה באדמה. פסח, תבואה. נכון? פסח, תבואה. עצרת, פירות האילן, חג, על מה נידונים בחג בסוכות? המים, ולכן הם ימי שמחה, דכל הכללה היה בעיצבון תוכלנה, כן? אבל החגים האלה בעצם מביאים ברכה לאדמה, ועל ידי יציאת מצרים נבחרו בני ישראל ויצאו מכלל ארור לברוך. כלומר, בני ישראל כשהם יוצאים ממצרים, יוצאת מהם זוהמת הנחש, והם מסוגלים להביא ברכה לאדמה. אתם יודעים, בגוש קטיף היו פלאים שבלתי נתפסים. קודם כל, עד שהיהודים הגיעו לשם, אז הערבים היו חופרים באדמה, מחפשים איזה אדמה לחה כדי משהו לזרוע. באו חקלאים של גוש קטיף, ככה על האדמה זורעים וצומח. עכשיו, יותר מזה, נגיד, עגבניות שרי שהמציאו אותם שם, כן? נגיד בעולם, נגיד יוצא מדונם, 4 טון, אני לא זוכר את המספרים, תשאלו את האנשים שם, מספרים ידועים, פורסמים. נגיד מדונם יוצא 4 טון, היה יוצא להם 8 טון, 10 טון, 20 טון, כאילו כמויות בכלל לא מקובלות. כלומר, ממש ראו את הברכה בעיניים. לא היה יורד שם גשם, כן? הגיע היהודים, פתאום התחיל לרדת גשם. כלומר, לעם ישראל יש את היכולת להביא ברכה ולהשפיע אותה מסביבו. למה? כי יצאנו ממצרים ויצאנו מכלל ארוך לברוך, מכלל עיצבון לשמחה. ושמחת המועדות, עדות וזכר ליציאת מצרים. כלומר, כל פעם במועדים אנחנו מתחזקים באור הזה של יציאת מצרים, שמאפשר לנו להוציא את היקום, להוציא את ההוויה, להוציא את האדמה מכלל ארוך לכלל ברוך. אוקיי, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה העניין הזה של הארור עדיין. כאילו, זה אור, לא? אז אם זה אור, אז איך אור נהיה ארור? טוב, בכל אופן, חיזוק מאוד גדול לדברי תפארת שלמה והשפת אמת, שקושרים בעצם את הדברים, כלומר בעיקר התפארת שלמה קושר את זה אל קדושת הברית, נמצא גם כן, תראו איתי יחד מקור ה' בבראשית ה' נאמר ככה, אבא של נוח, למך, כן, קורא לו ויקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. אומר הראש, קבלה הייתה בידם, איפה הוא יודע שפתאום הילד הזה, הוא ימציא את המחרשה, והוא יתחיל להוציא את העולם מהמציאות של עירור האדמה, איפה הוא יודע? אומר הראש, קבלה הייתה בידם, שלא תפסוק הכללה עד שיוולד אדם מהול, ונוח נולד מהול, אמרו, זה ינחמנו. ראו אותו שהוא מהול, אמרו, או, נולד אחד מהול, עכשיו הוא יחזיר את הברכה. כלומר, אנחנו רואים פה שהנושא של קדושת הברית היא במפורש גורמת לצינור השפע לשפוע, וצריך להבין את זה, אפשר להבין את זה בפשטות קודם כל, כן? צינור השפע שופע, כי יש פה אדם קדוש שהוא, שנקרא, בעצמו, בעצם חיותו, משפיע שפע לסביבה. אומר האלשיך הקדוש, כלל הדברים, כי הארץ הייתה מוציאה צמחה בלי עמל, לפני החטא של אדם הראשון, בלי עמל ובלי הגיעת אדם וגם בלי פסולת, רק נאכל כמות שהוא בר, לחם ומזון, נמצאת הארץ נשמעת לאדם. וכן הצומח והבעלי חיים, כמו שאמרו זל, שהיו גם העופות באים אליו לאדם הראשון, הם כולם היו מקשיבים לו. אמר, אתה הנה איבדת הכל, כי הנה ארורה האדמה בעבוריך. והוא, כי ברי העולם הייתה שכינה בתחתונים, אור השם היה שוכן ומאיר באדמה, במציאות העולמית לגמרי, כן? ועל כן, ביות שכינה שורה על האדמה, תוציא צמחה מאליה, בלי פסולת, כי הכל היה עושה פירות, וגם הלחם היה יוצא בלי סובין ומורסן וקש, ובלתי צריך עבודה. אז הוא אומר בעצם, ברגע שהשכינה הייתה שורה, אז האדמה לא הייתה ארורה, אלא ברוכה, מלאה באור השכינה. כן? ובאמת, תראו איתי יחד במקור ו', אומר הרב קוק, באורות הקודש חלק ב', מאמר, החיות העולמית, פרק כ"ה, בנשמתו היסודית של נוח, נתגלו כל יצורי העולם, כל החיים כולם, והם באו אליו אל התיבה, במשיכה טבעית פנימית כהמשכת הענף לשורשו. כלומר, לא צריך ללכת לאסוף אותם. כל החיות נמשכו אליו. כלומר, שיש הרמוניה בין האדם לבריאה. וההרמוניה הזאת בין האדם לבריאה היא בעצם גורמת שהאדם משפיע שפע על כל הבריאה, וכל החיות מרגישות שהשפע בא ממנו ומתמזגות ומתחברות אליו ובאות לינוק מאורו. כלומר שאצל נוח היה התגלות דומה למה שהיה אצל האדם הראשון לפני החטא. למה? כי נוח הוא היה צדיק, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, דהיינו צדיק יסוד עולם שמירת הברית. עד כאן, הכל יפה, הכל נהדר, אבל אנחנו לא מסתדרים עם דבר אחד. למה? אתה אומר ארור, ארורה. הרי ארור זה לשון של חיסרון, וזה כאילו לשון של חיזוק של אר, ארור. אבל אר זה לשון של אור. איך אור קשור לארור? איך זה הולך ביחד? ובכלל, אנחנו רואים פה שלכאורה כל הברכה יורדת על ידי שפע גדול של אור שעובר דרך הצדיק יסוד עולם ומשפיע על כל המציאות, על כל העולם. אז כשאתה אומר לי לארור, הייתי מצפה להאיר יותר את העולם. ופה פתאום אתה הופך לי את זה לכללה, אז מה זה הדבר הזה? אז תראו איתי יחד מקור מדהים, פשוט בלתי נתפס. גמרא, משהו מיוחד לפני הגמרא. קודם כל הפסוקים ואז הגמרא היא פשוט לא נתפסת. תראו איתי יחד, מאוד מפתיע, מאוד לא צפוי. תראו איתי יחד מקור זין. בראשית יוד, יוד א', כמו פרשת נוח שלנו, מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה. מספרים לנו על אשור שיצא מהאזור של נמרוד, מדור הפלגה, ובונה את נינווה. אומר רשי, כיוון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד, ומורדים במקום, מורדים בקדוש ברוך הוא, לבנות המגדל של דור הפלגה, יצא מתוכם. אשור לא מוכן למרוד בקדוש ברוך הוא יחד עם דור הפלגה, עם נמרוד שרוצים לבנות מגדל, והוא אומר, אני יוצא מפה, אני לא נשאר פה. עכשיו בואו נזכר, והיא כל ארץ שפה אחת, דברים אחדים, היו בעצה אחת, מביא רשי, שהם היו אומרים, אחת לאלף ותרנו שנים, השמיים נופלים ונהיה מבול. אז בואו נבנה סמוכות להעמיד את השמיים, כדי שלא ייפול המבול. מה זה? זה איזה מין התכחשות לעובדה שיש הקדוש ברוך הוא שהחליט לעשות מבול. זה לא סיבוב מחזורי שבאופן טבעי כל 1,656 שנים יש מבול וזה מדעי, הם ניסו למרוח. להגיד, זה לא הקדוש ברוך הוא שניקה את העולם מן החוטאים, אלא זה מין מחזוריות של הטבע, אז בואו נבנה עמודים כדי שלא ייפלו השמיים ונסתום את החור שם, שכל אלף וכך וכך שנים מייצר. אומר אשור, בוא נבוא לחבר'ה, אתם מורדים עוד פעם באלוהים, אני לא מסתבך איתו. אני לא מסתבך איתו. קם אשור, עוזב. הקדוש ברוך הוא, מדרש מביא את זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עזבת, אני בונה לך ארבע ערים, ואחת מהם היא ננווה המפורסמת. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לפסוק במלאכים ב' י' ת', מי הגלה את ישראל, לא את יהודה, לא את יהודה, את ישראל, בבית ראשון, זה היה מפוצל לשתי ממלכות. מי שהגלה אותם זה אשור, תגלת פילסר, שלמנסר, סנחריב, יש אומרים שזה אותו אחד, יש אומרים שזה כמה. בכל אופן, במלאכים ב', מלאכים ב', פרק י' ת', ואי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000. מה הסיפור? אני לא הבאתי את זה על הדף, אין מקום כמו שאומרים, נגיד בקצרה. הסיפור הוא כזה, חזקיהו המלך בא עליו מלך אשור אחרי שהוא כבר הגלה את ישראל. צר על ירושלים, אבל הוא לא סתם צר על ירושלים. מתחיל להתחצף והשליח שלו מדבר נגד הקדוש ברוך הוא בחוצפה גדולה. ומה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, לכל מקום שאני מגיע, כבשתי את כל העולם, אף אחד לא יכול לעמוד בפניי. אז אתה עכשיו חושב שאתה תעמוד בפניי, שאלוהים שלך יעזור לך? מדבר בחוצפה מאוד גדולה. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000. למה? כי אשור באופן כללי, כמו שתכף נסביר את זה, הם היו באים צבא ענק בלתי נתפס, כמויות אדירות, 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 נוחתים ככה על הארץ וכובשים. אז 185,000 בכלל הגמרא אומרת, זה רק הראשי גייסות, שאתה נבין את זה, איזה צבא ענק זה היה. בא המלאך, טרח, 185,000 ראשי גייסות, הורג אותם, וזהו, נגמר הסיפור. ויסה וילך וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בנינווה, נינווה, העיר של אשור. ויהי הוא משתחווה בית נסרוך אלוהיו. מה זה נסרוך? מה זה? מה זה נסרוך? מה זה האליל הזה נסרוך? והדר מלך ושרצר, הבנים שלו, בניו, יקוהו בחרב. הבנים שלו הורגים אותו. והם הנמלטו ארץ עררת. ואם לא, חסר חדון בנו תחתיו. אומר רשי, מה זה נסרוך? בית נסרוך אלוהיו. נסר מטבעתו של נוח. רבותיי, מה זה? סנחריב מוצא נסר מהטבעה של נוח. הוא משתחווה לנסר מהטבעה של נוח. באים הבנים שלו, הורגים אותו כשהוא משתחווה, ובורחים להרי עררת. טוב, מה זה פה עכשיו? זה מקרים. הוא השתחווה לנסר טבעת נוח, ובמקרה הם ברחו להרי עררת. טוב, בסדר, מי שחי עם מקריות כזאת, שיערב לו. ברור לגמרי שיש פה משהו מאוד 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 עמוק. עכשיו תראו איתי יחד את הגמרא המדהימה הזאת מקוחת. סנהדרין צדיהי עמוד ב'. אמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, אם לא שיש פסוק מפורש, לא היינו מעלים בדעתנו להגיד כזה דבר. מה הסיפור? דכתיב, ביום ההוא יגלח השם, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יעשה תספורת, יגלח את מי? במלך אשור את הראש ושיער הרגליים וגם את הזקן תספה. מה זה? הקדוש ברוך הוא פתאום מחליט לעשות מלאכה שהיא לכאורה, מה זה? לספר בן אדם? הוא עושה תספורת אישית בטיפול אישי לסנחריב. מה יש לו עם עם התסרוקת של סנחריב? מה זה מעניין? את הקדוש ברוך הוא. תראו עכשיו איך הגמרא מתארת. את הקודשו בריחו, בא הקדוש ברוך הוא, ועיד מילה נדמה לו לסנחריב, כגבר הסבא, כמו איזה זקן. אמר לי, אומר לו הזקן הזה, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא, שכאילו מתגלה לו כזקן. כי אזל תתה סנחריב, כשתילך, לגבי מלכי מזרח ומערב, דהייתיתינו לבניי וקטלתינו. מה היא אמרת לו? הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע, אתה הרי היית לוקח את הבנים של המלכים, והורג לכל המלכים את הבנים שלהם. עכשיו אתה בחולשה קצת, הם כולם מחכים לך לרגע הזה. מה תעשה עכשיו? מה תעשה עכשיו? הרגו לך שם את כל הצבא. אתה בורח, עכשיו יבואו כל המלכים האלה, שרקת להם את הבנים שלהם, והתנקמו בך. אז הוא אומר לו, באמת בעיה, מה אני עושה? אמר לי, ההוא גברה, בהוא פחד, ענה מייטיב, כן, אומר לאותו איש, הוא לא רוצה להגיד על עצמו, הוא באמת יושב בפחד הזה, כאילו וואלה, אתה צודק, זה באמת מה שסנחריב מפחד. אמר לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שהתחפש לזקן, אומר לו לסנחריב, זיל ושני נפשך, אתה יודע, תעשה מה שנקרא, שינוי, אוברול, כן? תעשה שינוי של כל המראה שלך, של כל הפרצוף שלך, שלא יכירו אותך. במה אישה? אני אומר לו, טוב, איך? מה, אני אצבע שיער? מה אני אעשה? מה אני אשנה? אמר לזיל, הייתי לי מספרת, לך תביא לי מספריי, והגזייך ענה, ואני אספר אותך. מה קרה לקדוש ברוך הוא? יש שעות נוספות? מה, איך יכול להיות? הוא התברך, מרומה מעל כל תפיסה, מעל כל הבנה. מחליט לרדת, להתחפש לזקן, להציע לו, להסתפר, והוא אומר לו, תביא מספריים, אני... זה. טוב, הגמרא נכנסת שם לעוד, מאיפה המספריים באים, לא ניכנס. אזל, עכשיו, סליחה, כן, אז עד דעתה, עד שהוא חוזר עם המספריים, איכשך, נהיה חושך. אמר לו, אומר לקדוש ברוך הוא, זילי תינור, את שמה, לך תביא אש, אי אפשר ככה לעשות תספורת בחושך הזה. בהדי דקה נפח לתוך כדי שהוא נופח באש, אית ליבי נורה בדיקנה, נתפס את האש, נתלה את האש, בזקנו של סנחריב, כן? שורפת לו את הזקן. אזל, כביכול הקדוש ברוך הוא, גזיה לרי שבט דיקנה. הקדוש ברוך הוא מוריד לו את השערות של הראש ומוריד לו את הזקן שגם נשרף. מה רוצים פה, רבותיי? מה רוצים פה? אנחנו עומדים ככה פה פעור. מה זה הדבר הזה? לא נגמר, ממשיכה הגמרא ואומרת, אזל, הולך סנחריב אחר כך, אשגח דפה מצא נסר של עץ, מתאבותה, מתאבותה דנוח, מוצא דף של עץ, כן, נסר של עץ, מתאבת נוח. אמר, אומר סנחריב, היינו אל ההר הבא, זה האלוהים הגדול, דשזבה לנוח מתופנה, שיציל את נוח מהמבול. אמר, יזילה הוא גברה, הוא אומר לנסר הזה, עושה אותו אליל, פונה לנסר של תיבת נוח ואומר לו ככה, זה נסר, זה נסרוך, כן? לשון של נסר. יזילה הוא גברה, אם ילך אותו איש, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא מצלח ויצליח במלחמותיו, מקרב לו, יקריב, לטרן בנוי כמך, יקריב את שני הבנים שלו לפניך, אתה הנסר, האלוהים, שניצח את אלוהי המבול. שמעו בנוי, שמעו הבנים שלו, וקטלו, הרגו את סנחריב. היינו דכתיב, מה שכתוב, היו משתחווה, בית נסרוך אלוהיו, שני הבנים קמים, הורגים אותו. אנחנו עכשיו עומדים, מסתכלים, לא יודעים מה לעשות עם זה. מה הולך פה? כאילו אם זה היה סיפור אלף לילה ולילה, הבנו, אבל זה גמרא. זה דבר השם. מה הולך פה? והקדוש ברוך הוא בכבודו יורד, נעשה לו ספר. פתאום מוצא נסר מהטבע של נוח. מה זה הדבר הזה? מה הקשר? מה הקשר של אשור לתיבת נוח? מה הקשר? טוב, כדי להבין את הדברים, אז בואו נתחיל לאט לאט ונסביר את הדברים, לאט לאט. נתחיל. אומר, קודם כל שאלנו שאלה. שאלנו מה הקשר בין האור הגדול של יהי אור לבין ארור. איך יכול להיות? איך זה מתחבר לזה? אני מביא משפט מתוך עץ חיים, שאין לי כוונה להסביר מה באמת שם נמצא בעץ חיים מבחינת קבלה, אבל משפט אחד שאני מוציא אותו ובעצם משתמש ברעיון שנמצא בו. אז תראו איתי אחד מקור תת. עץ חיים למדחת עמוד ב', המבול רומז לשבירת הכלים, ריבוי מים על הארץ, כן ריבוי האורות. רבותיי, ארור בא מלשון של אור. ארור זה באמת הרבה אור. אבל זה הרבה מדי אור. אור כל כך רב, שהוא כבר שובר את הכל, הורס את הכל. זה מבול. מבול זה לא ברכה. הרי מים יורד גשם, זה ברכה. אבל אם תוריד יום של גשם, מבול, זה כבר הופך להיות במקום אור, ארור. אור חזק מדי, יותר מדי מים. שטף גדול, שיטפון עצום כזה שאי אפשר לעמוד בו. ואמרנו למעלה שרד"ק אומר שארור זה חיסרון, נכון? אז זה חיסרון, הרי אתה אומר שזה ריבוי. עומד הגמרא בסנהדרין כ"ט עמוד א', אמר חזקיה, מאין שכל המוסיף גורע, כלומר שתוספת גדולה מדי, מבול גדול מדי, זה בעצם חיסרון, מאיפה? שנאמר, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. האישה אומרת לנחש, מוסיפה, לא תאכלו, זה השם אמר, ולא תיגעו, אפילו אסור לגעת. ואז חזל אומרים, הפיל אותה, הראה לה שהיא נוגעת, לא קורה כלום מזה, וככה הפיל אותה. מכאן רואים שכל המוסיף גורע. מאיפה למדו את זה? מחטא עץ הדעת. היה להם שפע של גן עדן, נפלא. אמר לי הקדוש ברוך הוא, עץ הדעת זה שפע גדול מדי, זה לא בגודל שלכם, אל תתעסקו איתו. בא הנחש ואמר להם, ויהיתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, זה אור גדול מדי, ואיתם כאלוהים. ואז כל המוסיף גורע. מה פירוש? ברגע שהם רצו להיות יותר גדולים ממה שהם מסוגלים למעלה מכלי הקיבול שלהם, מה קרה להם? נפלו אל הרוע. וזה כל המוסיף גורע. זה החטא של ארורה האדמה בעבורך. כיוון שאתה רצית אור גדול מדי, שאין למציאות את היכולת להכיל אותו, קפצת מעל היכולות שלך, ולא התחשבת בגודל כלי הקיבול שלך, רצית את האינסוף כמו שהוא שירד, בלי השתלשלות, בלי הצטמצמות, ארורה, מה פירוש ארורה? עודף אור, כל המוסיף, גורע, נעשה חיסרון, נעשה כללה. עכשיו בואו נלך לאשור. שימו לב רבותיי, איזה מתיקות אנחנו הולכים פה לפגוש בעניין של אשור, זה פשוט נפלא. תראו עכשיו, שימו לב טוב טוב. יונה, הקדוש ברוך הוא שולח את יונה אל נינווה. נינווה זה של אשור. מה זה נינווה? מה זה הדבר הזה? למעשה, כשאומר לנו פה הפסוק בפרשת נוח, שאשור ראה שהבנים שהולכים אחרי נמרוד במגדל של דור הפלגה, אמר אני הולך, עזב אותו והלך. למה יונה לא רוצה להחזיר אותם בתשובה? מה הבעיה? צריך להבין את השכל של אשור, ואז הכל מובן. יש לנו בישעיהו ח' נבואה מדהימה. ויוסף, לא שמתי לכם את זה על הדף, זה קצת ארוך, אז בואו בקצרה נעשה את זה, אבל ויוסף השם דבר אליי עוד למור, אומר ישעיהו הנביא. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס את רצינו בן רמליהו. מה הסיפור? שבנה וסיעתו רצו למרוד בחזקיהו, אומר רשי. למה? שמעשו בו, על שראו שלא היה בוחר בשולחן מלכים, אלא אוכל ליטרה ירק ועוסק בתורה. חזקיהו המלך על הבוקר היה אוכל סלט, חסה, ואין לו זמן עכשיו להתעסק עם בשרים וזה מה. אבל זה כל הדאווין של מלך, שאתה עוצמתי וים של בשר וזה. עזוב, עזוב, חסה והולכים ללמוד. אמרו, מה זה? שנאמר צדיק אוכל לסוף הנפשו, וראו את פקח בן רמליה, אוכל 40 שעה גוזלות בכינוח סעודה. עוצמתי, מה זה? רק בכינוח סעודה 40 שעה גוזלות. והיו מליזין על חזקיהו ואומרים, זה הגון להיות מלך? מה זה, זה אוכל סלט? זה בן אדם חזק? צריך באדם עוצמתי, בריון, כמו פקח, כן? אין זה מלך אלא רצים בן רמליהו. היו ראים למלוך בחייהם, וזהו מסוס את רצים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אוכלים אתם מתאבים, אני מביא לכם אוכלים הרבה. מה הסיפור? מה הוא מביא להם? אומר הפסוק, שימו לב. ולכן, הנה השם מעלה עליהם, עכשיו תקשיבו טוב, את מי הנהר העצומים והרבים. מה זה מזכיר? את מלך אשור. ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו. מה זה? זה שיטפון, כמו המבול. אשור זה מבול, כן? וחלף ביהודה, שטף ועבר עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך, מלוא רוחב ארצך. עמנואל, כלומר הוא שבט יהודה שהבטיחו הקדוש ברוך הוא להיות עמם וכו' וכו', כן? אז מה פירוש, מה בעצם, מה הסיפור של אשור? אשור הוא בעצם היה בא כמו מבול, כמו מבול. אז מה הסיפור? עכשיו תקשיבו אותו, שימו לב. כשאשור עוזב את המגדל של נמרוד ולא רוצה להיות בדור הפלגה, והוא הולך ובונה את נינווה. מה זה נינווה? אני אבנה נווה, כמו נוח בונה תיבה, אני אבנה נווה, זה אלי והנווה הוא, אני אבנה נווה. אני לא אלך למבול הגדול הזה, הרחב, זה אני אבנה נווה. עכשיו שימו לב, לכאורה צדיק. יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אלה לא צדיקים. הם בנו את נינווה, והם גם יחזרו בתשובה כשאני אבוא, אבל אתה יודע למה? רק בגלל שהם מעריכים את החוזק, את הבריונות, את המבוליות. לכן הם נקראים אשור. מה זה אשור? האליל שלהם. מה זה אשור? החזק, חוזק, אשריך ישראל, כן? לאשר, כן? אשור זה לשון של חוזק. הם מכבדים את החזק. שימו לב, כשאשור רואה את המבול, מגיע דור הפלגה, הוא אומר, רגע, חבר'ה, סליחו לי, אני עשיתי פה משקל כוחות, והגעתי למסקנה שהאלוהים הזה שהביא את המבול, לא כדאי להתעסק איתו. אתם רוצים למרות? תמרדו, אני הולך. אני אהיה בנווה, אני לא אבנה לי מגדל ראשו בשמיים, אני יודע את המקום שלי, כי אלוהי המבול הוא השולט בעולם. הוא לא בא לשם ממקום של יראת שמיים, אלא ממקום של פחד, של הערצה לחזק. ברגע שאשור נעשה בעצמו, והוא בונה את עצמו, להיות מבול בעצמו, ביטוק התיאור, הנה אתם אומרים על חזקיהו, מה זה, זה מאה שילוח הולכים לאט, תראה שם 40 שיער גוזלות, אומר לקדוש ברוך הוא, אתם מעריצים את המאפיונר עם הכסף, שיש לו כוח והוא שולט, אבל זה איש תורה, מי שילוח הולכים לאט, אוכל סלט, הולך ללמוד תורה, זה תורה, זה חלש, חזק זה ההוא עם 40 שיער גוזלות, בסדר גמור, אז אם אתם מעריצים את החוזק, את האשוריות, אני אביא לכם אחד חזק, אחד שהוא מבול, שכל הסיפור שלו זה המבוליות, והוא יעשה לכם מבול, ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, יציף אתכם בשיטפון של מבול, זה מה שאתם רוצים, לא? אין שום בעיה, ישלוט עליכם כמו מבול, ישטוף אתכם, ויש בחזל תיאורים שהם שתו את כל הירדן, אכלו את כל, בקיצור, הם ייבשו את הארץ. אם אנחנו מבינים ש-185,000 זה רק ראשי גייסות, אפשר להבין מה זה. הם פשוט באים על ארץ, שוטפים אותה כמו מבול, כי האמונה של אשור הייתה באלוהי המבול. עכשיו בואו נחזור לגמרא שלנו. מגיע פה מלך אשור, ובעצם הוא מעדיף את מה? שימו לב עכשיו, תקשיבו עכשיו טוב, כי זה מאוד עמוק, תקשיבו טוב אבל. אור האינסוף, אם הוא יורד כמו שהוא, אז הוא שוטף במבול את הארץ. הדור של המבול מה עשה? לא קיבל שכדי להוריד את האור, אדם צריך להיות נשוי לאישה, גבר לאישה ולאישה אחת, או לפחות, אז היה מותר כמה אנשים, אבל בנאמנות, הם חשבו שאפשר לשבור את כל הגבולות של הכלי קיבול, ושהאור ירד ככה, שישתולל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, טוב, אז אתם רוצים אור בלי מצוות, בלי כלי קיבול, בלי גבולות, אני אתן לכם אור בלי גבול, אני אתן לכם לא אור, אלא ארור, אני יערר אתכם. אז הוא עורר אותם במבול. ואז הוא אומר לנוח, אתה תיכנס לטבע. מה זה טבע? טבע זה מילה, טבע זה צמצום, טבע זה בית, צריך כלי קיבול, אז יש טבע. ומי שנמצא בטבע, אז המבול לא יורד עליו. ובסופו של דבר כשנגמר המבול, ותנח הטבע, נחה הטבע, כן? לשון של רוח הקודש, כן? ותנח הטבע על הרי הררת, כלומר היא שולטת, היא ניצחה את העירור של עודף האור שיורד כמו מבול ושוטף את העולם. אבל מי שנמצא בטבע, במילים, כן, כמו שגם הרב באורות התשובה משתמש בזה, אומר, אנחנו לא יכולים לתפוס את האור בכל גודלו, אז אנחנו מכוונים בנקודות, בתיבות, כן? טבע, מילה, טבע. אז טבעת נוח היא בעצם צמצום האור, מידת המלכות, ספירת המלכות, מאה שילוח שנשלחים מלמעלה, הולכים לאט, נכנסים לתוך הכלים, עסוקים בתורה. אתם מזלזלים בטבע המלכותית הזאת, שמצמצמת את אור האין סוף ומורידה אותו עט עט אליכם, כך שתוכלו לקבל אותו? אין בעיה, אני אביא לכם אחד כזה שהוא מבול, בזה הוא מאמין, באלוהי המבול. והוא ישטוף אתכם כמו מבול, הוא עלה על כל אפיקה והלך על כל גדותיו, ישטוף אתכם, פשוט מבול, יעשה לכם מבול. וחלף ביהודה שטף ועבר עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו, מלוא רוחב ארצך, ישטוף אותך, מבול יעשה לך. עכשיו שימו לב, כשהקדוש ברוך הוא מתחשבן עם סנחריב, מה הוא אומר לו? אתה כל הזמן פחדת מאלוהי המבול, זה לא היה אמונה אמיתית, נכון? אז אני בזמן יונה נותן לך לחזור בתשובה. למה? כי כרגע אתה חוזר בתשובה. נכון שאני יודע שאתה חזרת בתשובה לא אמיתית, חזרת בתשובה מצד סתם פחד מהעובדה שאני הבריון של השכונה, עדיין חזרת בתשובה. אבל עכשיו שאתה פתחת את הפה ובחוצפה נוראה, ובאת ואמרת שאתה המבול ואתה שוטף את כל העולם ואלוהים של ישראל לא יעזור, עכשיו יצא המרצע מן השק, והתגלה שאתה בעצם מעריץ את המבול. אתה לא מבין שהמבול בא לתקן ולהכניס אל תוך התיבה מצד יראת שמיים של קבלת מלכות שמיים, אלא מצד שאתה מעריץ את החוזק. אז עכשיו שים לב, בא הקדוש ברוך הוא, שימו לב, תקשיבו עכשיו טוב, כי זה מאוד עמוק, ומגלח אותו מסערותיו, ואת סגנו שורף באש. מה פירוש? אז אנחנו לא מקובלים, אבל אנחנו יודעים שבקבלה השערות של הראש, ובייחוד שערות הזקן, רומזות לצמצום של האור שאי אפשר לתפוס אותו, כן? והוא מצטמצם כמו לשערות, כמו שאומרים בשיר השירים, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. השחור זה צמצום, התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. כשאתה בא לספר תורה, מסביב לכל אות יש לבן, זה רומז לאינסוף. והאות השחורה מצמצמת, האות מצמצמת את האור, את הלבן. לכן אם יש דבק ואין לבן סביב האות, זה פסול, צריך תקן. למה? כי כל אות בעצם היא צמצום וגילוי של האור, של האור שנמצא בלבן שסביבה, שזה אור האינסוף. אז זה כמו בחינה של שערות, קבוצות טלטלים שחורות כעורב. כלומר, השערה היא כאילו מתגלה כמין צינור של צמצום של אור האינסוף. נגיד, י"ג מידות רחמים, כידוע, זה י"ג תיקוני, תיקון זה צמצום, תיקוני הזקן. אז אני נסתפק בזה, כי אנחנו אי אפשר סתם לדבר קבלה, קבלה צריך ללמוד באופן יסודי ועמוק, אבל כן, אנחנו יכולים להוציא מתוך האמירה הזאת, להבין שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לסנחריב, אני בעצמי הולך לגלח לך את השערות ולשרוף לך את הזקן באש. כי אתה כופר בצמצום של אור האינסוף למציאות הארצית. עכשיו, מה חושב סנחריב? שהוא הסתבך עם אלוהי המבול. אז עכשיו שימו לב טוב. הוא הולך והוא מוצא פתאום נסר מהטבע של נוח. נסרוך נסר מטבעת נוח. אז הוא אומר ככה, רגע. האלוהים הזה, הוא הרי בתפיסה פירודית. אז הוא אומר, האלוהים הזה של הטבע ניצח את אלוהי המבול, כי הרי את הטבע הוא לא הרס. שימו לב איך את הכל הוא רואה פירודי ואלילי. הוא לא באמת מבין מה העניין המבול. הוא אומר, אלוהי המבול הוא חזק, אשור זה חוזק, מעריץ את החוזק, את המבוליות, אבל אלוהי הטבע ניצח את אלוהי המבול. אז הוא אומר לה, אלוהי הטבע, תקשיב, אלוהי הטבע, אם אתה תעזור לי, יקריב את שני הבנים, אבל שני הבנים שלך הם לא כמו אצל יצחק, כשהוא רוצה להיעקד ולהתקשר ולהיות כלי לגילוי הרשם בארץ. לא, הוא לא בעקודים האלה. איפה הוא נמצא? הבנים שלו לא איתו. אז ברגע שהוא משתחווה לנסר, באים בנים שוחטים אותו. ולאן הבנים שלו, שהם ההמשך האמיתי שלו, לאן הם הולכים? להרי הררת. כי לפי האמת, הם שייכים לעירור הזה. כי הם רוצים את המבול, רק שיהיה בצד שלהם. הם רוצים את האור ללא גבולות, ללא צמצום אל טבע, לערר את העולם, רק שהם אלה שיערירו את העולם. אז הבנים שלו בורחים להרי הררת. כי זה הסיפור האמיתי של סנחריב. לפי האמת, הוא הרי הררת ולא הטבע. כי הוא בעצם סוגד למבוליות, לחוזק, לשרירים, לעוצמה, למפיונריות. יש יצר הרע כזה גם אצלנו, שבמקום להעריך ולכבד אנשים שבאים עם הניגוד של תורה, מעריכים את המפיונרים. או, הוא חזק. תראה, אתה יודע כמה כסף יש לו, אתה יודע איך הוא שולט. זה בדיוק אותו יצר הרע של סנחריב, של אלוהי המבול. עכשיו, זה לא אותו דבר, כי פה עם קדוש וכו'. אבל צריך לעשות תשובה בדיוק על העניין הזה. עכשיו, אומר, עכשיו כדי לסיים את הדברים, אנחנו צריכים להבין, אז מה כן עושים? אז מה זה הטבע? וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים קצת להזדרז. נראה ביחד במקור י'. אומר הרב קוק, באורות הקודש, חלק א', מאמר הגיון הקודש, עמוד קוף פי ז'. אומר הרב ככה, מוטלים אנחנו בין שני הזרמים הגדולים. כן, אני רק אזכיר את המדרש, הפסוק אומר, צדקתך כהר אל, משפטך תהום רבה. אדם ובמה תושיע השם. אומר המדרש, צדקתך כאל זה שהטבע נחה על הרי הררת. משפטך תהום רבה, זה המים שיצאו מהתהומות, לשטוף את הכל של המבול, כן? עכשיו, הרב קוק גם מדבר איתנו על אור שבא מהררי אל, ואור שבא מתהום רבה. בוא נראה את הדברים. אומר הרב, מוטלים אנחנו בין שני הזרמים הגדולים. כל הררי האור והאש הרוחניים שלמעלה מן ההכרה. שימו לב, זה הררים של אור ושל אש, הם למעלה מן ההכרה, הם סובבים אותנו, מזדעזעים הם תמיד וגורמים זעזועים נשמתיים גדולים בקרבנו. אנחנו לא יכולים לתפוס אותם, אבל הם מאירים אלינו מהבלתי נתפס אל הנתפס. הלאה. ואותם התהומות העמוקים שלמטה מן ההכרה, כלומר מה שנמצא במציאות הארצית, כמו שאומרים היום תת מודע, אבל זה לא תת מודע, זה כאילו תת קרקעיות של כל המציאות שאנחנו חיים בה, גם משם הם תמיד גם כן סוענים, הומים ושוטפים, ומשבריהם וגליהם פוגעים בנו, ואנו מתרעדים ומשתתפים עמם. כלומר, יש כל מיני תנועות ארציות, כאילו שבאות מהמציאות הארצית. כלומר, אור השם בא אלינו, הן מן האינסוף, והן מן המציאות הסופית, מתוך המציאות הסופית הארצית, מכל מה שמשתולל בעולם. עכשיו שימו לב, וכל התנועות הגדולות הללו אינן פוסקות, פועלות הן תמיד בהמיה רבה, ברתיחה אדירה, בגאות חיים עזיזים. אומר הרב, תקשיבו טוב, אנחנו צריכים להיות טבעה. איך הוא אומר את זה? בואו נראה. אנו צריכים להכשיר את כלי קיבולנו, כלי הקיבול שלנו, את כל צינורות החיים הקבועים בנו, שיהיו מוכשרים לקבל את הטוב, הנאה, הישר, הטהור, הקדוש והמאיר, שנוזל מאיפה? משני הזרמים האלה יחד. משמיים ומהארץ, ואנו יכולים להיות עשויים בעוז עד כדי להיות הצינורות המחברים את המרומים והתהומות, וחיי עולם, חיים ארציים וחיי קודש מימים יעצרו מלשון אוצר ויחסנו שם להיות לברכת עולמיים. בקיצור רבותיי, שימו לב, מה שלא הבין מלך אשור, שהמסר של הטבע הוא, אם אתה תנסה להגיע לאור אין סוף ככה כפי שהוא, בלי כלי קיבול, זה יהפוך להיות מבול. אם אתה תלך לנסר של טבע, נסר של טבע, מין כזה, אתה יודע, התייחס למציאות הארצית, פרגמטי כזה, חי רק את המציאות הקטנה הזאת של מי יש לו כסף, מי אין לו, גם שם אתה לא תגיע לשום מקום. הדרך היא להיות טבע. מה זה טבע? כלי קיבול שמכין את עצמו ומתכונן לקבל את מה שהוא יכול לקבל מאור של האינסוף, ותיזהר שזה יהיה אור שמתאים לכלי הקיבול, כי יותר מדי אור נעשה ארור וכל המוסיף גורע, וזה נעשה חיסרון וכללה לא עלינו. אז צריך כלי קיבול ולקבל את האור בתוך כלי הקיבול. עכשיו, חוץ מקבלת האור מלמעלה, כלי הקיבול הזה גם צריך להיות מוכן לקבל את האור מלמטה, כי האדמה היא לא באמת ארורה, היא עוררה כי היה אור גדול מדי, כי היה מבול גדול מדי, ולפי האמת יש באדמה ברכה גדולה. ותנח התיבה על הרי הררת, ותנח התיבה, ותנח עליו רוח השם, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, ויקה ארץ ושבט פיו. זה בדיוק להיות תיבה. להיות תיבה זה להיות כלי קיבול, צינור חיות שמקבל משמיים ומקבל גם מן הארץ את כל האור וכל הקדושה, ומחבר את חיי עולם, חיי השעה, חיי המציאות הארצית, עם חיי הקודש, עם אור השם. ואז באה הברכה הגדולה. יהי אור, מתי האור הוא ברכה? כשהוא אור שיורד לתוך כלים של תורה, של מצוות, של הלכה, של דקדוק במצוות, של שמירת הכללים. איש עם אישה, קדושה של בית, טבע, זה אלי וענווהו. כלומר, האור האין סוף יורד לתוך הנווה, לא מתוך פחדים וחוזק, אלא מי השילוח ההולכים לאט, מים של תורה. חזקו ואמצו.